שלום מהממת, שלום צדיקות, שלום נשמות שלי. כל הכבוד על ההגעה. מהממות, באמת, זה לא פשוט. רחל, תיכנסי, רחל. ברוכה הבאה. נועה, תודה רבה, אוסקה, תודה רבה. נכון. מה שלומך? זה שלכם, אני חושבת. ברוכות הבאות. בגלל שאת קטנה, את מצליחה לעשות את ההסתננות הזאת. סולי! נועה, הכל בסדר? יאללה, בואי, אני מחכה לך. וואי, אני מאוד מתרגשת שהגעתן ביום כזה, באמת. לא פשוט, פנינוס. זה לא מובן מאליו, באמת. ברוכה הבאה, איזה כיף שאת פה. איך? לא, אני לא להפגנה, למה? אני בשחור? נראה דגל? אוקיי. שלום לכל הצופות שלנו, גם באשירה ובכל העולם. כי אתמול לא יכולנו להגיע לתל אביב בגלל כל הזה, השיבושים. אז אנחנו מתחילים. וכל שרי צבאות הרומאים סמכו על מריבות האחים כמוצאי שלל רב, ורצו למהר ולעלות על העיר, והאיצו באספסיאנוס בחושבם שהפעם יצליחו, ואמרו, אתה האלוהים. הכל בסדר? בואו נתחיל מההתחלה. וכל שרי צבאות הרומאים סמכו על מריבות האחים כמוצאי שלל רב, ורצו למהר ולעלות על העיר, והאיצו באספסיאנוס, כי אמרו, הפעם נצליח, האלוהים נלחם לנו בסכסכו את היהודים איש באחיו. ואולי יעפו היהודים ממלחמת האחים, וינחמו על מעשיהם, וישלימו ביניהם, אז בואו מהר נעלה על העיר, כל עוד הם רבים כאלה מריבות. ענה להם אספסיאנוס, דעו, כי טעיתם מאוד בעצתכם בפעם הזאת. אמנם משתוקקים אתם להראות את כוח ידיכם ואת כוח נשקכם, אך אינכם שמים לב אם תמהרו לעלות על העיר מיד. אומר אספסיאנוס לפני החורבן לחיילים שלו, תקימו במו ידיכם ברית שלום בין שונאינו, שזה היהודים, ובעצם כוחם המאוחד יסתערו עלינו. אבל אם תיתנו להם ארכה, אומר אספסיאנוס, תהיו סבלנים. אם תיתנו להם זמן, ימעט אחר כך מספר שונאינו היהודים, כי תאכל אותם אש המריבה. טוב לנו להתבונן עליהם מרחוק רבים ולשבת במנוחה, מאשר להתערב בריב אנשים ההולכים למות, הנלחמים ביניהם ברוח שיגעון, כי היהודים כל כך עסוקים במלחמותיהם עתה, הם לא דואגים להכין להם נשק, הם לא דואגים לחזק את חומותיהם. בתיתנו להם ארכה, רק יחנקו איש את רעהו במלחמת אחים ובמחלוקת, וכל יום הם סובלים צרות ורעות נוראות רק מעצמם, ולא מידיכם יבוא הניצחון. אומר אספסיאנוס לחיילים שלו, כי אם מן המחלוקת שלהם. את המילים הרעות האלה אומר איש רע, קוראים לו יוספוס פלביוס, אבל מה נעשה שזה העדות היחידה שנשארה לנו בכתובים, מהזמן של החורבן, והוא אומר, תראו, תראו איך העיר שלהם נראית, תראו איזה הפגנות, תראו איזה מריבות, בואו נחכה. בואו לא נקום עליהם למלחמה כי הם יתאחדו, בואו ניתן להם חס וחלילה, חס ושלום, ירקבו שפתיו. בואו ניתן להם לגמור את עצמם במחלוקות שלהם. אז אני רוצה להילחם בדעתו המשובשת של יוספוס פלביוס ולהגיד לו די לשיבוש. התאספנו הערב כולנו כגוש לברוא ביחד את יום הגיבוש. התאספנו הערב ים של נשים כדי להפגין אהבה ולפתוח כבישים. כבישים אל הלב, כבישים של כאב, כבישים של אישה שרוצה לומר לו תישאר בר קמצא. נפתח לך שולחן עם כל החכמים, ננסה לאהוב אפילו שכל כך שונים, לא נהיה בריונים, לא נשרוף אסמים, לא נריב מפני שזה לא סביר לריב כשהעם בכזה מצב שביר. התאספנו הערב נשים דואגות לפתוח טרמינלים, לארוז מזוודות, הרי כולנו טסים לאותו המקום, מקום של אהבה, מקום של שלום. בואו ונלחם פה יחד על שמחה, שלא נצטרך השנה לשאול איך. והדברים עתיקים כל כך, בלי שום חידוש. אבל בואו ננסה שוב יום אחד של גיבוש. יאללה. אז אנחנו הולכים להילחם עכשיו על הגיבוש, אנחנו עושות יום הגיבוש, אנחנו לא מוכנות לקבל את השיבוש, כי לפי הגמרא בית המקדש חרב בגלל שיבוש, שיבוש בשם הקמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. איש אחד עשה סעודה, רצה להזמין את החבר שלו קמצה, בטעות המשרת התחלף לו בוואטסאפ, יש לו את המתקן מילים המעצבן הזה, במקום קמצה כתב בר קמצה, הזמין אותו, ובגלל שהוא שונא את בר קמצה נהיה כל הבלגן. תפסיקי, הגמרא כאן היא צינית, זה נראה לך אמיתי, בחיית, נראה לך שזאת הסיבה שחרב הבית וחרבה ירושלים, כי מישהו שיבש קמצה ובר קמצה. על זה אומר מהר"ל, חרבה ירושלים, על זה שאתם מעיזים להגיד שהיא חרבה בגלל הרפורמה, בגלל עילת הסבירות. בחיית, זה נראה לכם סביר? נראה לכם שבגלל זה רבים עכשיו בחוץ? עד שלא תבינו שזה חינם, חינם, מהומות של חינם, אתם לא תוכלו לתקן את זה, מפני שאתם כל הזמן תולים את זה במשהו. בנות, אני פשוט ארביץ לכם. תהילה, מה העניינים? יש פה כיסאות שמורים ואין למי. למי? הבנתי. ויאן תסואר, בואי, בואי, בואי נשמה, בואי. מי שהגיע ראשונה תשב. שום עוני, שום אפליה חברתית, שום נוער במצוקה או נשים שנפגעו, לא הוציאו כזה המון לרחובות. אז זה בטח לא כמה אותיות בספר החוקים. זה בטח לא על קמצה ובר קמצה. ימים, רגע, רגע, רגע. את רוצה להגיד לי שהם עושים הצגות? לא. את רוצה להגיד לי שאת לא מאמינה לדאגה שלהם? האשטג מאמינה לכם. אני מאמינה למפגינים האלה שהם דואגים מאוד. דואגים לעתיד של המדינה שלהם, דואגים לעתיד של הילדים שלהם, כמו בפרשת השבוע, פרשת מטות, 2.5 שבטים בסך הכל אומרים למשה, אנחנו דואגים לילדים ולפרנסה, אז אנחנו רוצים להתיישב בעבר הירדן המזרחי זה בסדר מבחינתך? יואו, איזה נאום! משה רבנו מרביץ פתאום, מדוע תניעון את לב העם? למה אתם מפחידים את כולם בהיסטריה? מה בסך הכל עשינו? אמרנו שאנחנו דואגים לילדים שלנו ולמקנה ולפרנסה ולכלכלה, ושהדוסים גם יפרנסו ויעבדו ויהיו פרודוקטיביים. תרבות אנשים חטאים, אומר להם משה שאף פעם לא מתבטא בכזו חריפות. אתם בדיוק כמו המרגלים, שבאמת חושבים שהם דואגים וגורמים להיסטריה איומה בעם. האם המפגינים פה דואגים? כן, מאוד. בנות, היום באנו לכאן ללמוד רק על דבר אחד, ולדבר הזה קוראים דאגה. בואו נדבר על החברה הטובה ביותר של האישה, קוראים לה הדאגה. אישה שלא דואגת שתבדוק אם היא גבר, מפני שלהיות אישה זה פשוט לדאוג, ומי שיש לו בת כל החיים דואג, כך אומרים חז"ל. אני אקרא לכם את זה ממסכת סנהדרין בדף קוף וב. בת לאביה מטמונת שווא. מי שיש לו בת יוולי עליו, מפחדה לא יישן בלילה, בקטנותה שמה תתפתה, בנערותה שמה תזנה, בגרה שמה לא תנסה, ניסית שמה לא יהיו לה בנים, הזקינה שמה תשתגע. ובת זו דאגה, את נולדת מתוך דאגה, את כולך דאגה. אנחנו הולכות היום לפצח את הסוד של הימים האלה, שהוא הדאגה, כי ראוי לכל ירא שמיים להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש, כך כתוב בשולחן ערוך בחלק אור החיים. אני מחכה לכם, אני מחכה, כי חבל שתפסידו. נכון, מאמי שלי, נכון, מאוד נכון. כן, אני יודעת, נשמה, אני יודעת שלקח לכם זמן להגיע. ברוכה הבאה רחל, ושהיו פקקים. אני יודעת, מאמי שלי, אני יודעת. קדימה. הכל בסדר. אנחנו ביום גיבוש. אהבה, ברוכה הבאה. אני כל כך שמחה שנכנסת, כל כך, ושהתיישבת, ואני אוהבת אותך. ממש. בואו נדבר. ברוכה, אופה. בואו נדבר. וואי, מבורכת, מבורכת. נראית מהמם. בואו נדבר על חברתה הטובה ביותר של האישה. קוראים לה דאגה. זה מה שיבנה את בית המקדש, הדאגה. חייב כל ירא שמיים להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. הייתי השבוע בבית משפחת יצחק, בבית אל. דוד יהודה יצחק, החייל המדהים הזה, שכשוך הפעולה בג'נין יורים בו והוא נהרג. אני יושבת שם עם האחים המדהימים האלה ושואלת אותם, מה אתם מרגישים עכשיו? הבן הגדול והחכם שבא ממש אחריו אמר לי, אני מרגיש שלם מפני שזאת הדרך שבה הוא היה רוצה ללכת. כשהוא מוסר את נפשו עבור עם ישראל, האח הקטן החמוד אמר, אני כל כך מצטער שראיתי אותו כמובן מאליו. והאחות הגדולה אמרה, אילו ידעתי הייתי מבלה איתו יותר זמן. והקטנה בת ארבע, אמא שלה אמרה לה, את אוהבת את דוד? אז היא אמרה, לא, כי הוא לא בא יותר.
לא אוהבת אותו. ואז שאלתי, היא כועסת עליו, ואז שאלתי את אמא, אמונה, כך קוראים לה, אמונה יצחק, מה את מרגישה? ואז העיניים שלה התמלאו דמעות והיא אמרה נקיפות, מצפון, איומות. ושאלתי אותה, למה? והיא אמרה, כי זאת הייתה הפעולה הראשונה של דוד בסיירת חרוב, שלא דאגתי. איך לא דאגתי? בכל הפעולות הייתי מרימה טלפונים, מחכה לדיווחים מהחדשות, כלום, כמו כלום. כל הפעולה הזו אני רגועה לגמרי, אני שומעת חילופי אש כבדים ביציאה מג'נין ואומרת לעצמי, זה לא קשור אלייך בכלום. והיא פורצת בבכי ואומרת לי, למה לא דאגתי לו? אני ממהרת להגיד לה מפני שהקדוש ברוך הוא נתן לך אפידורל כזה, כי הוא ידע שאת צריכה כל טיפת דלק למה שיבוא אחר כך, והשם לא רצה לבזבז אותך בדאגה, אז בגלל זה לא דאגת. וזו לא הסיבה. עוד מעט נבין ביחד למה אמונה יצחק לא דאגה. האם היא הרגישה נכון? כן. האם היא צודקת שהיא בכתה על זה שהיא לא דאגה? כן. וראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג בשלושת השבועות על חורבן בית המקדש. ימימה, את יכולה להסביר לי כאישה דתייה איך יכול להיות שראוי לכל ירא שמיים להיות דואג? וכי יראת שמיים ודאגה, אלה לא שני דברים הפוכים לחלוטין? איך יכול להיות שזאת הנחיה יהודית לדאוג? בואו נראה קצת, לא הרבה, קצת דברי חז"ל על הדאגה. מה אומרים לנו חז"ל על הדאגה? את בטח מכירה חלק מהמקורות האלה. אני קוראת אורחות צדיקים. הדאגה זו המידה הרעה ברוב ענייניה, והיא ניכרת על פניו של אדם, כדכתיב ויר אותם והינם זועפים. מהר"ל, מלבין, בוא נקרא. לא, אני אקרא את הכי נוראים, מכתב מאליהו. פחד ודאגה, בענייני העולם הזה טעות הם. דאגה מפסידה את ההווה מבלי להביא שום תועלת בעתיד, ולעולם לא יצא אדם מדאגה כזו, וגם אין ממה לפחד, כי כל דאביד רחמנה לתו אביד. ומה שמוצאים שאדם מפחד ודואג, זה מפני שבשורש ליבו הוא מפחד מעבירות שבידו, ואין לו שום ביטחון שישיג את העניינים החיצוניים שהוא שואף אליהם. והדאגה הזו היא נטילה. הגשמתה תמיד תלויה באחרים ובנסיבות שסביבו. איך, איזה בן אדם תלותי, איזה בן אדם שמתנודד מכל רוח. אז איך ראוי לכל ירא שמיים שיהיה דואג? ולמה בוכה אמונה יצחק באינטואיציה משגעת נשית על זה שהיא לא דאגה? בואו נלמד את הסיפור של החורבן מתוך מסכת גיטין. כל סיפורי החורבן האיומים הם במסכת הגירושין הגדולה, מסכת גיטין. כולכן מכירות את הסיפור, קמצא בר קמצא. אבל כשחז"ל רוצים להסיע סיפור למקום מסוים, חייבים להסתכל בגמרא על המסגרת של הסיפור, ואת זה לא מספרים לך בגן. מה כתוב מעל לסיפור ומה כתוב בשורה התחתונה של הסיפור? אל תעזבי אותי. שימי לב, אנחנו בגמרא, אשרי האדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. על קמצא ובר קמצא חרב ירושלים, והוא מגרש אותו מהסעודה, ובר קמצא כל כך כועס, והוא הולך לקיסר הרומאי ואומר לו, היהודים מרדו בך, בוא תראה, תשלח להם קורבן ותראה שהם לא מקריבים אותו.
הוא עושה מום בקורבן, הוא מביא אותו לבית המקדש, הכהן שקוראים לו זכריה, בן אבקילס, אומר, וואי וואי, מה אני אעשה? אם אני אקריב את הקורבן, יגידו שמותר להקריב בעלי מום. אם אני אהרוג את בר קמצא, יגידו, המטיל מום בקודשים יהרג. מה אני אעשה? שורה תחתונה, בנות, של הסיפור, ובזה נגמר העניין בגמרא. ענוותנותו של זכריה בן אבקילס החריבה את עירנו, שרפה את מקדשנו והגלתה את עמנו. מה אמרתי לך עכשיו? אשרי אדם מפחד תמיד, תדאגו, טיפשים, תדאגו. מה אתם רבים על השטויות שלכם? הרפורמה, הסבירות, העילה, די כבר. אנחנו בסכנה איומה. האימפולסיביות, תעוף מהסעודה. השטויות שאתה עושה בר קמצא, הולך להלשין לכסא. תהיו דואגים, תדאגו נורא. העם שלנו על כסא צוק. סוף הסיפור. זכריה בן אבקילס, מה אתה דואג? מהוסס. פחדן, לא עושה שום פעולה במציאות, אלמלא הדאגה שלך. היה לנו בית מקדש. לדאוג או לא לדאוג? זאת השאלה של הימים האלה. האם אשרי אדם מפחד תמיד? אימאלה, להיזהר, העם שלנו בסכנה. בואו לא נוציא את המילים האלה מהפה. בואו לא נכתוב, בואו לא נקרא את הטוקבקים הרעילים האלה. או תעשו משהו עכשיו, תפסיקו עם ההססנות והסלחנות, ירושלים עומדת להישרף. מי את דאגה? בואו נקרא את המהר"ל. ולאה שהייתה בעלת דאגה, ממנה יצא משיח. ויש לך לדעת שהאדם שמוכן לדבר שאינו טוב, הוא בעל דאגה ולכן מבקש תמיד רחמים. ומפני שלאה, מקטנותה, הייתה ראויה לעשיו, הייתה בעלת דאגה, ואף שלא ידעה את זה כשהייתה קטנה, מזלה, מין איזה אינטואיציה, מזלה היה רואה, ולכן הייתה בוכה. אישה דואגת ילדה משיח. כל הזמן היה לה הפחד הזה בתוך אימא לאבא למה יהיה. אני מרגישה שמשהו, את מכירה את זה שאת קמה בבוקר, את אפילו לא יודעת מה מביא אותך? יואו, לאה דואגת. נולד ממנה המשיח, משיח בן דוד. אבל יש עוד אישה שמהדאגה שלה היא הורגת את הילדים שלה. ולאישה הזאת קוראים אשתו של דואג, מעשה באשתו של דואג בן יוסף, כותבת הגמרא באגדות החורבן במסכת גיטין, שמת ומת דואג בן יוסף, והשאיר אחריו בן, והייתה אמו דואגת לו כל כך, הייתה ממדדת משקלו בתפחים, כל שנה הייתה שוקלת אותו ונותנת את משקלו בזהב לבית המקדש, שרק לא יקרה לו כלום ממלא, ודואגת, דואגת נורא. וכשהרעב הגיע לירושלים, הוא שמן, אמא שלו מבשלת אותו ואוכלת אותו. וכך כתוב במגילת איכה, למי עוללת כה? אם תאכלנה נשים פרי בטנן עוללי טיפוחים? היא הטפיחה אותו וטיפחה אותו ותרמה את משקלו מהדאגה. הדאגה שלך הרגה אותו. לדאוג או לא לדאוג? זאת השאלה. וחז"ל יגידו דבר מופלא. דאגה היא תכונה מופלאה, אבל רק נשים ידעו לדאוג נכון. אצל גברים דאגה זה זכריה בן אבקילס. אני לא יכול לעשות את זה, אני גם לא יכול לעשות את זה, אז אני פשוט לא אעשה כלום. ביתו של רבי יהושע בן חנניה מתה, לא עלינו. הייתה אשתו בוכה וראתה שהוא אינו בוכה. אמרה לו, למה אתה לא בוכה? תרנגולת הוצאת מביתך? מה, זה היה תרנגולת הילדה הזאת? למה אתה לא בוכה? אמר לה, גם צער וגם מוות. כשגבר בוכה, זה הסוף אצלו. כשאישה בוכה, שדה הראייה שלה מתנקה, והיא הולכת קדימה. בהרבה הרבה יותר כוח. דאגה היא דבר נשי. השבוע בבית אל לימדתי אותם שלנשים יש כוח, שלהשם אין. ואני לא יכולה להגיד את זה, אלמלא אמר את זה הקדוש ברוך הוא. בראתי ילד אחד, אדם הראשון, הוא חטא. גירשתי אותו מגן עדן וקראתי עליו איכה. בראתי בית מקדש ראשון, בניי חטאו, גירשתי אותם משם וכוננתי עליהם איכה. בראתי את בית המקדש השני, בניי חטאו, כוננתי עליהם ואמרתי עליהם איכה. ומה כתוב במדרש? אמר הקדוש ברוך הוא, מעתה אין בי כוח לקונן עוד. קראו למקוננות. מה? בעל הכוחות כולם, אין לך כוח? אין לי את הכוח המטורלל הזה שיש לך. אני קוראת מתוך ההפטרה של תשעה באב שעוד נלמד אותה. כה אמר השם צבקות, התבוננו וקראו למקוננות ותבואנה, ואל החכמות שילחו ותבואנה חכמה זו מיילדת. ותמהרנה ותיסנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה. שמענה נשים דבר השם, ותיקח אוזניכם דברי פיו, ולמדנה בנותיכם נהי, ואישה רעותה קינה. כי עלה מוות בחלוננו, בא בארמנותינו, אז היחידה שיכולה לקונן נכון, זאת אישה, למדנה אישה את רעותה קינה, קינה היא ולימוד היא צריכה, רק אישה יודעת לדאוג נכון, רק אישה יודעת ללדת מתוכה, דווקא כשהיא דואגת, למה? איזו דאגה מותרת ואיזו דאגה אסורה? וחז"ל מלמדים אותנו שכדי לדאוג נכון, אסור לך להיות ענווה מדי. ענוותנותו של זכריה בן אבקילס, מה אני אעשה? מה אני אעשה? טוב, אני לא אעשה. החריבה את מקדשנו. אישה יכולה לומר, אוקיי, המצב פתטה? אני פה, אני הולכת לדאוג לעולם. אין מצב שלא, אני הולכת להציל את כל העולם עכשיו. אני מבינה שאם הצער הזה גדול ממני, סימן שהוא גדול ממני בהרבה, אני הולכת להציל את העולם. איך כותב את זה רבי נחמן? חייב אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. וואי, איזה מגלומניה. ולכן עליי לדאוג לחסרון העולם ולהתפלל בעדו. אני גדולה, אני הכהן הגדול, ואוי ואבוי לו לכהן גדול שלא דואג. בפרשת מטות אנחנו לומדים על רוצח בשגגה שצריך לברוח לעיר מקלט והוא תקוע שם עד מות הכהן הגדול. ואימהות של כהנים היו מביאות אוכל לרוצח בעיר המקלט, כך קוסקוס, כך הכנתי לך מופלטה, שהרוצח לא יתפלל שהבן שלה ימות, כי כשהכהן הגדול מת, אז הוא יוצא מעיר המקלט. למה? למה השם תלה את השחרור שלו במוות שלו והיא צריכה לבשל מסכנה כל החיים לאיזה רוצח בשגגה? למה? רשי, שהיה לכהן להתפלל שלא יערה כך בימיו. אתה כהן גדול, תיקח אחריות גדולה,
תקומי בבוקר, you are the world. תקומי בבוקר ותדאגי. אני לא ידעתי שמה שאמרתי השבוע כבר בכמה שיעורים, ראיתי היום בוויקיפדיה שקוראים לזה אתיקה של דאגה. כל מיני פמיניסטיות פיתחו את התורה הזו, והן אומרות דבר נהדר, ראיתי את זה היום בוויקיפדיה, לדאוג זה גברי. לדאוג ל... זה נשי. לדאוג עם... זה נשי. לדאוג ש... זה נשי. לדאוג זה גברי. יעני, מה זה דואג מהפרנסה? אולי תקום תפרנס? מה הקשר? אצל אישה כמו לאה. הדאגה הופכת לפעולה. הדאגה היא עשייה. תנו לי לקרוא לכם את הפמיניסטית הרעה הזאת שמצאתי בוויקיפדיה. היא מצאה חן בעיניי, חבל על הזמן. רגע אחד. חייבת למצוא אותה. כן. האתיקה של הדאגה. דאגה היא סוג של עבודה נשית. והיא פרקטיקה רבת ערך. היא הופכת ילדים לבני אדם בוגרים, בעלי ערכים מוסריים שדואגים לעולם ומקדמים טוב. היא מתמקדת ביחסים ומעריכה יחסים. אחת ההגדרות המוכרות לדאגה הוצאה על ידי הפילוסופית הפמיניסטית ברניס פישר, במה היא זוכה שאני מצטטת אותה פה, ליד הספר תורה. והיא כותבת, דאגה היא פעולה שאנו עושים כדי לשמר, להכיל ולתקן את עולמנו, כדי שנוכל לחיות בו בצורה הטובה ביותר. אנו שואפים לשזור רקמה מופלאה של חיים בתוך עולם מפחיד. אני רוצה שתלכי הביתה, כוססת ציפורניים מדאגה. כל הזמן חושבת איך אני דואגת עכשיו לעם שלי. אימוש מתוקה, אמרתי לאימא של דוד, יהודה, השם ייקום דמו. את יודעת למה לא דאגת? את יודעת למה לא דאגת בכלל? כי משהו בך אמר, אני עכשיו כהן גדול. כדי שהבן שלי ימלא את התפקיד שלו כלוחם בנקיות, אסור שהוא ייקח איתו בלב פירורים של דאגה של אימא. אז בלי להבין בכלל, ניטרלת את הדאגה שלך כי דאגת לנו ונתת לו, איך זה כתוב בפרשה על הלוחמים במדיין, והייתם נקיים. הוא צריך לצאת לקרב נקי בלי לסחוב אותך על הגב אימא, ומה שהובך שכל כך דאג לכולנו, דאגה גדולה של כהנת גדולה, אמר אני חייבת לנטרל את הדאגה הצרה. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר, הבת שלי, הזוגיות שלי, ודואג, תתרגמי את זה לדאגה ענקית עבור העם הזה. איך כותב רבי נחמן? מצערם של נשים. אפשר לדעת מעמד השכינה, איך היא אוחזת כעת? כל צער נשי הוא הרבה יותר גדול ממה שנראה לך. אני תמיד מספרת לכם על התלמיד של הרבי מקוצק, שבא אליו וצעק עליו ואמר לו, הבת שלי התחתנה עם תלמיד שלך והוא עושה לה את המוות, ואתה אפילו לא אומר מילה. הרבי מקוץ מקשיב לו ואומר, ריבונו של עולם, תגאל כבר את עם ישראל, תביא את הגאולה. אומר לו האיש הזה, אני בוכה לך על הבת שלי ואתה מתפלל על עם ישראל? הוא אומר לו, אתה בוכה בקטנה. אתה לא מבין שהצער של הבת שלך זאת צעקה ענקית וגדולה על כל עם ישראל. אתה לא קולט את זה? גדול קיים שברך בציון. תפסיקי להיות כל כך צרה. מי הרפא לך? יש לך צער כזה ענק, תשפחי אותו, שיפחי כמים ליבך נוכח פני השם. סליחה, זה נורא גדול עליי, אני לא יכולה. כשאישה דואגת, היא דואגת ל,
היא דואגת ש, היא דואגת אם, היא דואגת על, היא דואגת גדול. היא יכולה לתרגם. מישהי מהממת, תלמידה שלי, כתבה לי, ימימה, אני הכי אוהבת בעולם את שלושת השבועות ואת ספירת העומר. כי זה הימים היחידים שלא אומרים לי, למה את לא מתחתנת? אז אמרתי לה שתדעי לך ששלושת השבועות הם בדיוק הצעקה הענקית שכולנו צריכות ללכת ברחוב ולהגיד, למה היא לא מתחתנת? למה היא לא מתחתנת? את צריכה עכשיו לנוח, אנחנו צריכות ליצוק את הצעקה שלך כי היא נראית לך קטנה. אני רוצה בית, אני רוצה חינוך ילדים. תדאגי גדול, תדאגי נכון, ואל תפסיקי לדאוג בכלל. אנחנו לא דואגות כי אנחנו ענבות מדי, לא מאמינות שאנחנו יכולות לשנות את סוף המחזה. אני כל כך אוהבת לספר את הסיפור בסוף מסכת מכות על חכמים ורבי עקיבא שמהלכים על הר הבית והם רואים שועל יוצא מבית קודש הקודשים והם בוכים ורבי עקיבא צוחק והם אומרים לו למה אתה צוחק והוא אומר להם למה אתם בוכים והם אומרים לו כי שועל יוצא מקודש הקודשים והוא אומר אתם לא מבינים שזה רק התחלת המחזה שהר ציון ששמם שועלים הלכו בו, אז גם החלק השני של המחזה שכתוב בנביא יתגשם. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים. עוד היו מהלכים על הר הבית. והיו שומעים המונה של רומי. אנשים בחוץ מפגינים רעש. מה זה? מה זה? הם בוכים והוא צוחק. למה אתה צוחק? למה אתם בוכים? כי תראה איך רומי להבדיל, לא היהודים, אחינו, חס ושלום. תראה איך הרומאים שמחים במחזות שלהם וב... מה הוא עונה להם? הוא לא אומר להם זה שטויות. הוא אומר להם, אם ככה הם שמחים. אתם יודעים איך אנחנו נהיה שמחים במחזה שלנו? בואו נכתוב למחזה סוף טוב. למה אני מספרת את זה? כי רבי עקיבא צוחק. צוחק, די כבר, תהיי מחזאית. תפסיקי להיות תקועה, תדאגי ותתרגמי את הדאגה הזאת לציור. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה, דואג ומצייר. תציירי עכשיו ציורים של גאולה, תנו לי לקרוא לכם את המלבים המשגע הזה, שאני לא רוצה לדלג עליו, אז תחכו לי. מלבים, אל תלך. איפה הוא? רגע, הנה, זה המלבים, תראו כמה יפה. מה יעשה הדאגן? הדאגה היחידה היא, אומר המלבים, שיאבד אהבת אהובו. והדאגה היא מכוחות הנפש. אם עליהם הוא יפסיק לאהוב אותי, אם עליהם אני לא אמצא בחיים מישהו שיואב אותי. והדאגה, כשמושלת על הלב, מחלה את הבשר, ומה יעשה? ישמח עצמו מיד כשדואג בציורים אחרים, מתנגדים לציורי הדאגה, ועל ידי ציור הטוב לעומת הרע והמעציב, ישמח את נפשו. אני קוראת לזה ימי בין הציורים. הדואגת מתרגמת את זה מיד לציור טוב. בנות רבי עקיבא, האומן של הציור הטוב. ורק בפרשה שלנו, הוא בוכה. אימא לכמה הוא בוכה. רבי עקיבא המצחק בוכה. רבי עקיבא, כותבים חז"ל, כשהיה מגיע לפסוק בפרשת מטות, והשם יסלח לה, היה בוכה ואי אפשר היה לנחם אותו. אי אפשר היה לנחם אותו. על מה זה מדבר? על בת. בין גיל 11 ויום לגיל 12 ויום. ככה פסוקים התורה מקדישה לגיל הזה שבו אישה היא בין המיצרים. כבר לא ילדה, עוד לא אישה, והיא נודרת כל מיני נדרים. איך כותבת זלדה? נדרים שנולדים באונייה טובעת. אני נשבעת שאני יותר לא. אני נשבעת שאני, כי ככה אישה כשהיא לא מוגדרת לעצמה. מה אני? אני בחורה. אני רווקה.
אני אישה, אני מחכה, אני מי אני? וכשההגדרות שלך לא ברורות לך, את מתחילה לנדור כל מיני נדרים. אני מדירה את עצמי מהאושר, כל הגברים מגעילים. אני לא רוצה לפגוש יותר אף אחד. עד שאבא שלה יכול להתיר לה את הנדר ביום שומעו. ברגע שהוא שומע שהיא נודרת את הנדר הזה, הוא יכול להגיד מופר לה, מופר לה, מופר לה. התורה מביאה סיטואציה שבה הילדה נודרת. אני יותר לא נוגעת באייפון שלי, בסלולרי. די, אני מגיעה לכל מיני מקומות איומים. אבא שלה, שיודע שזה מוגזם וזה יותר מדי, מיד אומר, מופר לך, מותר לך, את יכולה. היא לא יודעת. והיא קמה בבוקר ואומרת, נמאס לי, למה זה טוב כל הדוסיות הזאת? למה אני צנועה? אני הולכת ועושה מה שבא לי. היא צריכה להביא קורבן. למה? הרי הנדר שלה לא באמת נדר, נכון? הרי אבא שלה הפר לה ביום שומעו. ורבי עקיבא בוכה על הילדה הזאת שחושבת שהיא הדירה את עצמה מהאושר, שהיא לא יכולה לעשות סוף טוב למחזה שלה, שאין אבא רחמן בשמיים שרואה את השטויות שלה ואומר, יאללה ילדה, תפסיקי, הכל בסדר, אבא פה, אני לא לוקח ברצינות את כל הקבלות האלה שלך. למה את לא מאמינה בסוף טוב לחיים שלך? למה את מפרה את כל נדרייך ועשרייך ובטוחה שהשם גם ככה לא רואה אותך, ואם הוא רואה אותך מה אכפת לך, וגם ככה לא יצא לך שום דבר טוב מלהיות דוסית. אבא בא, מאמי. אבא בא. מברכים את חודש אב בשבת. אב בא. מתי אב בא? מתי אב מגיע? כשאת כל כך דואגת וממעטת את השמחה שלך, כשממעטין בשמחה, נכנס אב. מי שנכנס אב, ממעטין בשמחה. תהי דואגת ותגידי, אבא, אני כל כך ממועטת, תיכנס כבר אל המקום הזה, ואני רוצה שיהיה עכשיו טוב לכולם, שהמקום הזה ינחם אותי בין שאר אבלי ציון וירושלים, כי אני לא מוכנה לדאוג רק לעצמי. אני רוצה לקרוא לכם, קראתי לזה מפנקסו של דואג, כשהייתי בבית משפחת יצחק בבית אל, האמא אומרת לי אחרי שישבנו ככה ביחד, והצטלמנו עם בן גביר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היא אומרת לי, די בואי, חם לי פה, מחניק לי פה, בואי, נעלה לחדר שלו. החדר של דוד יצחק מלא בספרים בערבית, מלא, 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 מלא. הוא ידע ערבית, ישר, הפוך, באלכסון, לא הפסיק לשקול, לא הפסיק ללמוד. הם מספרים עליו כמובן ש... הם התחבאו בבית בג'נין בפעולה האחרונה ותינוק התחיל לפקוד. הוא שאל את האמא בערבית מה יש לו והיא אמרה הוא רעב ואין לו את האוכל שלו. וארבע פעמים הוא יצא ונכנס עד שהוא הביא לה בדיוק את האוכל שהתינוק הזה אוכל. דוד יהודה הצדיק. איך הוא עשה את כל זה, דוד יהודה? איך אמרה לי סבתא שלו המתוקה, שכשהוא היה ברגילה ובחופש, היא יושבת בכיסא גלגלים, הוא היה לוקח אותה לטיולים ומסיע אותה, ופעם אחת הם נתקעו באיזשהו מקום, והוא לא היה יכול, כי היה לוקח אותה לכל מיני טרקים בגבעות, ואז פתאום הוא ראה ערבי, והוא אמר לו בערבית, בחיית, בוא תעזור לי להרים את סבתא שלי, והוא והערבי פשוט סחבו את אמא, ככה, את סבתא. מפנקסו של דואג, אני פשוט היא הוציאה לי איזה 20 מחברות, יומני מסע של יהודה, דוד יהודה, ואמרתי לה, תני לי לצלם איפה שנפתח, חסמתי את זה על המיטה שלו, ופשוט צילמתי איפה שנפתח, היא אומרת לי, החיילים שלו כל הזמן היו אומרים לו, מה אתה כותב שם, מה אתה כותב שם? כל הזמן דואג, כל הזמן דואג, מתרגם את הדאגה לאיזשהו משהו שהוא מוציא החוצה, למשל, צריך לזכור, כותב יהודה יצחק, צריך לזכור יש כל מיני תקופות בחיים, אבל אתה אותו בן אדם, וצריך לפעול תמיד טוב באותה מידה. לא משנה איפה אתה נמצא. כך הוא כותב. עוד דבר, מי שבא לקבל לא תמיד יקבל, אבל מי שבא לתת תמיד יוכל לתת. ואתה בא לתת. אתה מסוגל למלא, להמון. אל תקטין את עצמך. יש לך פוטנציאל מטורף. אל תתייאש משום דבר. תאזור כוח ואומץ ותן בראש. אתה בן אדם טוב. כך הוא כותב לעצמו. זה יומנו של דואג, בנות. זה לא בן אדם על גאווה ויכולות שהולך לכבוש את שדה הקרב. הוא דואג, ודואג נורא. גם עכשיו, בקצה השמיים וסוף המדבר, מקום רחוק מלא פרחי בר. כשהגיעה הרבנית טלי בן ישי לשבעה, כשהבת שלה נרצחה באיתמר והחתן שלה ושלושת הנכדים שלה, אז היא אמרה לה, אני שומעת פה את הסיפורים עליו, ואני רוצה להגיד לך משהו. יש לנו את הכינוסים האלה של משפחה אחת של נפגעי טרור, אנחנו תמיד הולכים אליהם בתשעת הימים. אז היא אמרה, פעם ישבנו ואמרנו, כל אחת תספר על הבן שלה. וכל אחת סיפרה, ועוד אחת סיפרה, ועוד אחת סיפרה, ואז אמרתי להם, תפסיקו עם זה, כי זה הכל אותו סיפור. כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם! כולם כאלה מהממים ומדהימים. אותו סיפור לכולם. מה משותף להם? היום ימימה מגלה לכם. דואגים. אין יותר דואגים מסיירת אגוז. ודואגים זה לזה. ודואגים לעם שלנו. ודואגים לאמא שלא תדאג. ואמא דואגת לא לדאוג כדי שהוא לא ידאג מהדאגה שלה כי היא דואגת. לכל. עם ישראל. בנות, לדאוג זה לחטט בחיים של אחרים. מה קורה? מה זה? מה אמרו בטיפולי פוריות? היה איש אחד, קראו לו דואג האדומי. דואג האדומי כל היום חיטט בחיים של אחרים. מה הם עושים? מה הוא אמר למי? גם את צריכה להיות ככה? בטוב. לדאוג. מי אמר למי? שמעתי אתמול צעקות. זה בעלך אמר לך מטומטמת או את אמרת לו מטומטמת? איך זה עובד? תדחפי את האף. תהי מעורבת. כל ישראל הערבים זה לזה. אנחנו סיירת אחת וכל המלחמות שלנו כל כך מטופשות. הראתה לי וידאו, אמא של יהודה יצחק, חייבים לדבר עליו, דוד יהודה, חייבים לדבר עליו כי מספיק לדבר על מלחמות. היא מראה לי סרט והיא אומרת לי, תראי את זה. אני רואה חבורה של בחורים חתיכים, רוקדים, והיא אומרת לי, הם הגיעו בשבת, מלא חברים שלו מסיירת אגוז, ואמרו, אנחנו רגילים שהוא עושה לנו הבדלה עם השירים שלו, והחלטנו לא לוותר על שירי ההבדלה, אנחנו רוצים הבדלה ולשיר את השירים שהוא היה שר לנו. אז זה פשוט מעגל ענק של חיילים דתיים ושל חיילים מקיבוץ, לא יודעת איזה, רוקדים ביחד ושרים בלי הבדלה בין ימני לשמאלני, בלי... מתי זה קורה הדבר הזה? כשכולנו משרתים מטרה אחת. אני קראתי להם השבוע בבית אל מתוך הספר החדש המאוד מאוד יפה של הרב חנן פורט לעץ אחד. הייתי חייבת לדבר על משיח בן דוד ומשיח בן יוסף מפני שלחייל הראשון קראו דוד יהודה, שזה בית דוד ובית יהודה. לחייל השני קראו שילו יוסף, שזה גם שני. והוא אומר, מה קורה? למה אנחנו רבים ככה? למה? מתי בני אדם רבים? תראו איזה יופי, הוא כותב, כל כך יפה. הלבנה, הירח, הגיעה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, למה אני בגודל של השמש? אי אפשר ששני מלאכים ישמשו בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, את צודקת, לכי ומעתי עצמך. וחזל שואלים, אבל היא אמרה, טענה צודקת. מלך יש אחד, למה אותה עשית קטנה? והוא אומר כל כך יפה. כך אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, תסלחי לי גבירתי היקרה, ממתי את מלכה? את משרתת והחמה משרתת. שניכם דואגים לעולם. השמש ביום ואת בלילה. אם את רוצה להיות האלוהים, לכי ומעתי עצמך, כי באמת שני מלאכים לא משמשים בחתר אחד, אבל שני משרתים יכולים להשתמש בחתר אחד. כי לכל אחד התפקיד שלו מטעם המלך, והם לא מקנאים זה בזה אם התפקיד גדול או קטן. אי אפשר להתחרות במלך. אבל כשתיתנו כוחות וידיים להילחם כולכם על העם הזה, בנות באמת, מי שמפגין פה, זה אנשים ממש טובים. ממש ממש טובים. הם באמת דואגים. הם דואגים ולא מתרגמים את זה לתפילה על כולנו. שאלתי את התלמידות שלי השבוע, אני שואלת את זה כבר שנים, מה ציפו חז"ל שזכריה בן אבקילס המסכן יעשה? מה רצו מהחיים שלו? שיקריב בעל מום? שיהרוג את בר קמצא? שמה? לא יודעת, לא יודעת. אבל נדמה לי, נדמה לי, שזכריה בן אבקילס צריך היה לומר, גברים, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. קראו למקוננות ותבואנה ואל החכמות קראו. כי נשים ידעו לעשות משהו. אין לי מושג מה, אבל אישה לא דואגת ולא עושה כלום. אין מצב, את קמה ועושה משהו, לא יודעת מה. שופינג, תפילה, כותל מערבי, רחל אמנו, צועקת על השם, צועקת על בעלך, משהו קונסטרוקטי, משהו בונה את עושה כדי לא להישאר לבד. אוקיי, ימימה, יופי, נעמת מדהים. איך דואגים? איך דואגים? מה הוא עשה? כלום. כלום, שום דבר. מה בנים עושים? אנחנו מתפללות וצועקות ומוחות ו... אני רוצה להגיד לכם מה צריך לעשות. איך דואגים נכון? אני קוראת לכם שיר של זלדה. שיר של זלדה על שלושת השבועות. שלה. את מכירה אותו, אבל היום אנחנו גם נבין אותו. צל עצוב כיסה את פניי וידיי, והרגשתי שנפשי חופשית כמת. היא מתארת את עצמה כמו זקנה שאין לה למה לחכות, ובשבטים האינדיאנים אומרים לה, פשוט תעלי להר ותמותי. צל ההר הלבן כיסה את פניי וידיי, כלום טוב לא יצא ממך מאמי שלי, די, נגמר, נגמרו לך החיים, אין לך למה לחכות יותר, אהבה לא תבוא. אך כאשר בארץ זרה, שהיא רחובי, ניגן כינור, יצאתי אל מסוס חתן וקלה, וראיתי שהם שוזרים תקווה עדינה עד מאוד. וראיתי שהם שוזרים תקווה אמיתית. וכך ביקשתי בחשאי, יוצר האדם, שלא יסתערו שדים ומזיקים על דמיונם, שיהה בניינם בניין עדי עד. תפילתי הצמיחה עלים ירוקים. ישבתי בצל הקיקיון, ולא ידעתי עוד מה שם התחנה שהגיעו אליה חיי. אני רוצה להסביר את השיר המשגע הזה. זלדה מרגישה כמו יונה הנביא שנזרק ליבשה מתחת לקיקיון עם שמש שיש רק בשלושת השבועות. אבל בנות, אם היא רצתה למות בתחילת השיר, אחרי שהיא ראתה חתונה של מישהי אחרת, עכשיו היא אומרת, זאת הייתה תחנה. אני רק צריכה לתת לה שם טוב. בנות, כשיש לך דאגה בשלושת השבועות, תני לה שם של תחנה, תחנת חתונה, תחנת ילד שימצא את עצמו. אני רוצה לקרוא לכם רבנו בחיי, הכי יפה, הכי ניו אייג', הכי משגע, לפרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל. בפרשת מסעי יש במסעות תועלת אחרת. להודיענו כי הכל לפי הכוונה. ומטעם זה נמנו המסעות בשמותם להורות שהכל תלוי במחשבתם של ישראל. כשהיו נוסעים באותן מסעות, ממחשבה רעה למחשבה טובה, הייתה מידת הרחמים מרחמת ומגנה עליהם, וזהו, ויחנו בשפר. אין מקום כזה. ויחנו במתקה. אין מקום כזה. אבל את החלטת לקרוא לתחנה הזאת מיתוק, מיתוק. יהיה פה מיתוק דיני. וכשהיו נוסעים באותה מסעות ממחשבה רעה, טובה לרעה, הייתה מידת הדין מתוחה כנגדם להאנישם, ועל זה כתוב, ויחנו בחרדה, ויחנו בדופקה, ויחנו במראה. אמא, איך אני חרדה? ויחנו בחרדה. איך אני דפוקה? ויחנו בדופקה. איך אני מרת נפש? ויחנו במראה. תנו שם טוב לתחנה שאליה הגיעו חייך. זה בסך הכל קיקיון, זה בין לילה עבד תחושת המצוקה שלך. האם את מסוגלת להבין שהמסעות האלה, את פשוט צריכה לקרוא להם בשם תחנה. עוד מעט אני אגיע למקום טוב, הכל תלוי בתרגום של הדאגה שלך למקום נכון וטוב. בואו נשאיר מקום לדאגה ובזה נסיים את השיעור הדואג הזה, מקום לדאגה. כשחרב בית המקדש, כותבת הגמרא בבבטרה, רבו פרושים בישראל, אנשים מאוד מסוגפים, והם אמרו, לא נאכל בשר ולא נשתה יין, כי בשר מזכיר לנו את הקורבנות, ויין מזכיר לנו את הנסחים. נטפל להם. התנפל עליהם רבי יהושע ואמר, שלא תעזו, שלא תעזו, אולי גם לא תשתו מים בגלל ניסוך המים, אולי לא תאכלו פירות בגלל שפעם היה ביקורים ועכשיו אין, שלא תעזי לעשות את זה, למה? כי שני אנשים כבר לא מקווים לשום דבר. זאת שיש לה הכל וזאת שאין לה כלום. שניהם כבר לא אנשים דואגים. כי אם דאגה זה משהו שיולד באמת משהו בחיים, אז אני מלאת תקווה. דאגה יהודית היא תקווה ותפילה ואכפתיות ומעורבות. מה תעשו? אמר להם, סד האדם ביתו בסיד ומשייר דבר מועט. תצבעו את כל הבית בלבן ותשאירו ריבוע מול הדלת, לא צבוע למי שאין. תדביקי מול הדלת כשאת נכנסת הביתה דף של A4 ריק עד 9 באב, כי את משאירה מקום לישועה שתבוא. עושה אישה כל תכשיטיה, אל תסתובבי לי בלי תכשיטים, ומשיירת דבר מועט. תכשיט אחד אל תשימי. למה? אני תמיד אומרת את זה לבנות. בנות, כשהידיים שלך בכלל בלי טבעות, זה משל, את כבר לא מחכה לחתן. כשהן מלאות בטבעות, את כבר לא מחכה לחתן. כשפה יש לך טבעת, ופה אין לך, את צועקת. את מסתובבת בעולם כמו צעקה. כאן יש וכאן אין. בנות, זה בדיוק המבנה של הנדר. פרשת מתות היא על נדרים, נודרים בשעת צרה. מה הכוונה נודרים בשעת צרה? אני מדירה את עצמי מ-200 שקל, אני נודרת שאני לא עושה כדי לפנות מקום, אני מצרת עצמי כמו אישה בהיריון, כדי שיתבלד כאן משהו טוב. אל תתאבלי על החיים, ואל תגידי, לא קרה כלום, כמו מרתה בת ביתוס, הכל בסדר. בבקשה תדאגי,
בבקשה תדאגי לכולנו, ולדאוג זה למעט את המוזיקה עכשיו, ולמעט את השופינג, ולמעט חתונות, אבל זה לא לבטל את הרצון שלי לגמרי. אני רוצה להתהלך בעולם. שלושה שבועות, אישה דואגת ומצרה, אישה מצרה ודואגת, והדבר שהכי חשוב לי לסיים איתו היום, זה פשוט לא עליי, אז אני צריכה את זה עליי. הדבר שהכי חשוב לי, כשאבא שלך שומע שאת נודרת נדר, זה בסדר. כשאבא שלך שומע שאת נודרת נדר, הוא יכול להפר לך אותו ביום שומעו. זאת אומרת, יש שעת כושר לעשות את הדברים, ואם לא נעשה אותם עכשיו, זה לא יקרה. בנות, זה הזמן עכשיו. להתפלל על בית שיבנה, על חתונות שיקרו, כי יש עוד כושר, שאם מפספסים אותם, חס וחלילה, זה לא טוב. השבוע הייתי בכנס חינוך בבנייני האומה. היה שווה כי חיים, הרב חיים ישב לידי ואמר, היא המחנכת הכי גדולה שיש בדור. טוב, פשוט תורח עליי כל החיים. היה שווה בנות, שאת רוצה שהוא יגיד לך דברים טובים, פשוט תחשפו לעיני המון ואז ימציא עלייך כל מיני דברים. ואם לא, תדאגי ותכתבי לו את הטקסט מראש. שמה הוא יוציא שטויות מהפה. ואז ניגש אליי בסוף השיעור ראש ישיבת חיצים באיתמר. זה היה, הוא היה ראש ישיבה הרב יעקב אדלס, והוא אמר, אני חייב לספר לך כמה סיפורים. אני חייב לספר לך על נקודות תפנית שכשהן פתאום קורות בזמן, הכל משתנה. והסיפור הראשון הוא על בחור שהתנהג פשוט זוועה, וגם ככה בישיבה הזאת מקבלים, אבל הוא היה אין, ואז הוא אמר, אמרתי בתחילת שבוע הבא, שזה עוד שלושה ימים, אני מודיע לו שהוא עף. הוא אומר, עברו יומיים, והוא ניגש אליי פתאום, הבחור הפרא הזה, מחבק אותי ואומר, אין לך מושג איך אני מעריך את זה שהשארת אותי בישיבה. והוא אמר, היום הוא רופא מרדים בהדסה, מצליח ומדהים. הסיפור השני שהוא סיפר לי, זה פשוט צומת, צומת דרכים, שאם את שוברת בה את כל מה שחשבת ומשנה את סוף המחזה, הכל יכול לקרות, וזה הימים האלה, זה ימי כושר מהממים. הסיפור השני הוא אומר, בחור אחד שבאמת באמת הנתונים שלו היו, איך הייתה אומרת סבתא מסעודה שלי, תחת לעולם, מתחת לעולם. סבתא שלי הייתה אוהבת להגיד על כל מיני נשים, הדי, תחת לעולם, זאת, מתחת לעולם. אין לה סיכוי יותר לעלות. איך אהבתי אותה. אין על הסבתא הזאת. אמא שלי מספרת שכשהם היו קטנים, אז היו באות אליהם חברות, והייתה אומרת, את תיכנסי, את ממשפחה טובה, את תלכי. פעמים אני אומרת, אנחנו צריכות קצת לאמץ את עקרונות החינוך האלה. ברצינות, הם שמרו עליהם, הם דאגו להם, פשוט דאגו להם. אז הוא סיפר שהם שלחו לו בטעות מכתב קבלה. המזכירה שולחת לאלה שהתקבלו, התקבלת, ברוך הבא לישיבת חיצים, היא צריכה לשלוח לו, לא התקבלת, בטעות היא שולחת לו, התקבלת. חודשיים לפני תחילת השנה בישיבה, ממש קמצה ובר קמצה, איך את צודקת, לא חשבתי על זה. ממש לפני תחילת השנה, האימא מתקשרת ואומרת, קראו לכולם ליום גיבוש, למה לא קוראים לנו? והוא אומר לה, מה זאת אומרת למה? אז היא שולחת לו, הנה, שלחתם לנו מכתב קבלה. הוא אומר פשוט, לא יכולתי לעמוד בפני האימא הזאת. והילד הזה הגיע אלינו והיום מפקד ביחידה סודית שאסור לדבר עליה. אדם מלא באחריות ונושא בתפקיד. והוא אומר, מה היה? אם לא הייתה הטעות הזאת, איך אמרת, של הקמצה ובר קמצה. אני רוצה לומר משהו. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, אומר הרב המקסים הזה, הנחמד הזה, הדואג לעם ישראל הזה, הרב ברוך מרדכי אזרחי, שהקדוש ברוך הוא ידאג לו, כי הדור הזה צריך אותו. הרבה רבנים עוסקים בקירוב, אבל לא הרבה רבנים עוסקים בקירוב קרובים, וכשהוא עושה בכל שנה את הקייטנה שלו לכל גווני הקשת הדתית, שזה סרוגים וחרדים וחרדלים, אין כזה, אין כזה. אנחנו חייבים שהוא יישאר, איזה אישיות. וכשהוא היה מלמד בכל בוכים שלו, הרי אין מי שמדבר כמוהו, השם ישלח לו רפואה שלמה, הרב ברוך מורדכה, כמו שקוראים לו, למדתי עם הבת שלו בבית ספר כלילה מהממת, אז הוא היה אומר, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו, מה את מרגישה? יו, אמא לעזרה, אם אנחנו בית שני, הנה חורבן. לא, לא. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותך עכשיו ממש לאחור, ואת יכולה לשנות את סוף המחזה. בדיוק. בימים האלה, כל דור שלא נבנה כאילו נחרב, מה זה אומר? את אישה באב, כמה יש לי? 2.5 שבועות. יו, אני יכולה לשכתב את ההיסטוריה. אני יכולה לספר אותה אחרת. אם יוסף בן מתתיהו יכולה לרמות, גם אני יכולה. בואו נכתוב היסטוריה חדשה. בואו לא נדבר על אף אחד. בואו נהפוך את הדאגה הגברית הזאת של ההפגנות לדאגה נשית. בואו נהיה אימא לאה, נבכה, נתפלל, נצייר ציורים יפים. בואו לא נדאג כמו אימא של דוד יהודה. בואו לא נדאג דווקא לילד הקטן הזה ולבת שלי הזאת ולעצמי, כי אנחנו עכשיו צריכות להקדיש את כל הכוח למלחמה הגדולה על הבית של כולנו. אני אוהבת אתכן מאוד. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, ראש חודש אב, כשאתם עדיין מכובסות ולא מסריחות.